שלום עליכם. סליחה שאני קוטע את הלימוד, אבל אני משתדל בעזרת השם ללמוד. טוב. יש פה דפים, אפשר בבקשה לשים אותם, זה, לחלק אותם בין האנשים. אנחנו מתכבדים לפתוח את יום העיון לכבוד ראש השנה. עכשיו זה השיעור הראשון. בעזרת השם, שיעורים עד 8:30. מתקיימו בכיתת אמונה, בסדר? השיעור שלנו מתקיים עכשיו פה, אבל בהמשך כל השיעורים שפורסמו לכם בכל הפלטפורמות, הם יהיו בכיתת אמונה. טוב, בעזרת השם שהשיעור יהיה לרפואתו של הרב שמעון יעקב בן סולטנה, הרב היקר שלנו פה, שבעזרת השם, כמו שחמותי פעם אמרה לי, וגם אמרתי את זה לו, יש לה איזה ייחול כזה יפה ומתוק. היא אומרת, יהי רצון שהכל יהפוך לסיפורים. אז גם אצל רב שמעון שלנו, שבעזרת השם הכל יהפוך לסיפורים, להצלחת החיילים, לניצחון של האור בחושך, לרפואת החיילים והפצועים, לעילוי נשמת כל ההרוגים, לחזרת החטופים. יש הרבה עניינים. בעזרת השם שהכל יבוא למקום ושלום, תגידו אמן. או. הנושא שלנו היום, לקראת ראש השנה, זה זכירה ורחמים. יש לכם דפים? כאלה? טוב. אז כידוע וכמפורסם, הרוב המכריע פה הם יהודים, ברוך השם, או בדרך. ואנחנו יודעים שנושא הזיכרון ביהדות הוא נושא מאוד 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 מרכזי. יש לנו המון, המון מצוות שהם זכר ליציאת מצרים, גם תפילין, גם ציצית. בקידוש שאנחנו מזכירים את זכר ליציאת מצרים, הזיכרון זה נושא שהוא מאוד מאוד מעסיק ביהדות ובעבודת השם. יש לנו גם ימים מיוחדים שבהם אנחנו, בניגוד לכל השנה שבה אנחנו, סומה עלינו לזכור את יציאת מצרים, בפסח עצמו אנחנו ממש מזכירים את הסיפור יציאת מצרים, וכל מי שמרבה ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש דברים שנעשים, הרבה מצוות שנעשות כדי לזכור משהו, שעוד מעט אנחנו נבין על מה אני רוצה מכם. ויש אירועים או חגים מסוימים שהתפקיד שלהם הוא גם לזכור את האירוע שהיה, אבל בעיקר שאנחנו נפנים את מה שהיה שם, בסדר? לא רק אירוע היסטורי. כבר עכשיו אני רוצה לומר איזושהי אמירה, שבניגוד לכל אומות העולם, שאצלהם, אצל אומות העולם, העניין של הזיכרון הוא איזו התרפקות על העבר, על איזשהו אירוע שהיה, אני יודע, שער טיטוס, שער ניצחון, כל מיני אנדרטאות וכו'. ואצלנו, הזיכרון הוא בעיקר במהות של אותו דבר. כלומר, מה היה שם, מה נבנה, איזו תכונה נבנתה בעם ישראל בעקבות האירוע הזה, ופחות מה היו הפרטים הטכניים, מי נגד מי, מי נלחם במי, אלא מה יצא משם. מה המתנה שאנחנו קיבלנו מאותו עניין, וממילא זה מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה. דבר נוסף, זה עניין אחד, זאת אומרת, יותר המה ופחות האיך, כלומר, פחות העניין הטכני ויותר העניין המהותי, זה עניין אחד. דבר שני, אצל אומות העולם, באמת הזיכרונות הם סוג של התרפקות על העבר, ואצלנו אנחנו כל הזמן צופי פני עתיד, כן? כל שיעור מסתיים, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נכון? כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו לומדים, זה כמובן עם הסתמכות על העבר, אבל בעיקר רואה וצופה פני עתיד. אז זה שני הבדלים מאוד מהותיים. אז אנחנו נצא לפני יום הזיכרון, ובואו נראה למי מזכירים, ומה מזכירים, ומה רוצים להזכיר, ולמה זה כל כך חשוב להזכיר. אז נפתח במסכת ראש השנה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות, כן, זה מה שאנחנו עושים בתפילת מוסף של ראש השנה, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה, איך אתם עושים את זה? עם השופר. למה עם השופר? עקדת יצחק, מסירות נפש של שני אבות, גם מסירות נפש של אברהם לעקוד את הבן שלו, גם מסירות נפש של יצחק, בן כמה הוא היה? 37. בסדר? לא ילד. זאת אומרת, הוא יכול היה להתנגד. ולמרות כל זה, הוא אדרבה, הוא נותן את הידיים, הוא אומר, בבקשה, אבא, תעקוד אותי, שמה תיפגם הסכין, שמה אתה לא תשחט אותי כמו שצריך, ממש ככה מדרש מתאר את זה, עין במר ברוכה ולב שמח, מסירות נפש אדירה, אברהם איש החסד נדרש לעשות מעשה גבורה, מעשה של מסירות נפש, יצחק בעצמו שהוא גבורה, גם בו יש חסד כמובן, הוא אוהב את החיים, רוצה להמשיך אותם, אברהם, יצחק אבינו, כל העניין שלו היה לחפור את הבורות אשר סיתמום פלישתים, זאת אומרת, יצחק, העניין שלו היה להמשיך את אבא שלו. כן, יש לנו את אברהם, שהוא איש החסד, הוא חופר את הבארות, הבארות גם בפועל, כלומר, כדי שיהיו מים, וגם הבארות כמטאפורה, זאת אומרת, הוא מכניס את התורה, את דברי אלוקים חיים, את המים החיים לעולם הזה, ומגייר את האנשים, ושרה מגיירת את האנשים, ויצחק כל היום מחפש לחפור מחדש את הבורות אשר סיתמום פלישתים. כלומר, אברהם חופר, פלישתים סוגרים, גם את הבארות בפועל וגם את המעיינות החוכמה, מעיינות הדעת. אז תחשבו איזה סיטואציה זאת שבה יצחק אומר, כל מה שהיה לי, אני בסך הכל רציתי להיות המשך של אבא שלי, ועכשיו אני נדרש להיעקד, והוא מוכן לעשות את זה במסירות נפש אדירה, לכן יש עניין לתקוע דווקא בשופר של איל, למרות שגם השופרות האחרים, כמו שכתוב מסכת ראש השנה, גם הם קשרים, מזכירים את הדבר הזה. טוב. בעצם, כמו שפתחתי, שאנחנו מזכירים משהו, אנחנו לא רוצים להיזכר באיזשהו אירוע, אלא רוצים להזכיר לנו בעצם מי אנחנו, ומה אנחנו, ומהו הייעוד שלנו. אם אני רוצה לדעת מי אני, מה אני, ומהו הייעוד שלי, אז אני צריך ללכת לחזור למקורות. אתם יודעים שבשם ישראל, נכון? אנחנו קראים עם ישראל, ארץ ישראל, במילה הזאת, בשם ישראל, מקופלים כל האבות, נכון? יש לנו ביוד, זה יצחק ויעקב, בשין זו שרה, ברש זו רחל ורבקה, באלף זה אברהם, ובלמד זו לאה. בעצם כל האבות הקדושים, שלושת האבות וארבעת האימהות, הם בעצם התזכורת שלנו, מי אנחנו ומה אנחנו, זה ה-DNA שלנו. משם אנחנו מורכבים, ה-DNA הפיזי, ולא פחות מזה העניין הרוחני. המהר"ל מעריך בזה המון, המהר"ל מפראג בספרים שלו, בספר גבורות השם בעיקר, וגם בספרים אחרים, אומר, תדע לך מי אתה. אתה ביישן, רחמן, גומל חסדים, בגלל שאבותיך עשו עבודה מאוד מאוד מהותית, הם מסרו את הנפש שלהם, מסרו את הנפש שלהם בלגייר את האנשים והנשים, מסרו את הנפש שלהם בעקדת יצחק, אברהם ויצחק, וכמובן יעקב נלחם על כל העולם, הלך על כל הקופה, התמודד עם עשיו, גייס את ידי עשיו, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. יעקב אבינו כבר, הוא מבטא איזשהו סוג של שלמות, יעקב אבינו נקרא חבל נחלתו. למה חבל נחלתו? כמו שחבל, כדי לעשות חבל אני צריך שלושה פתילים, יש לי את אברהם ויצחק ויעקב פותל אותם. יש בו גם מן החסד של סבא, גם מן הגבורה של אבא, והוא נקרא מידת התפארת, מידת האמת. כן, יש בו הכל, ולכן הוא זוכה ל-12 השבטים, שכולם צדיקים ותמימים. לסבא ולאבא יש סיגים. אברהם אבינו, כמו שאומר נתיבות שלום, הוא כולו חסד. לכן בן אחד ממשיך את דרכו, יצחק, וכמו שאומר הכוזרי, הוא גרעין, אבל ישמעאל הוא קליפה. יצחק אבינו, הוא כולו גבורה. אז גם הוא יש לו גרעין וקליפה, יש לו את יעקב שהוא גרעין, ואת עשיו שהוא קליפה. אבל יעקב, כל בניו בעניינים. המדרש אומר שהיו לו 24 בנים, 24 בנים, כן? כנגד כל בן היה לו גם בת. זאת אומרת, היו לו 24 חבר'ה, שתי קבוצות כדורגל רציניות, עם מחליפים, ושהם ממש מביאים את דבר השם לכל מקום ואתר. בסדר? אז אנחנו נשענים עליהם. אז בואו נראה מה כתוב. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. זה ציטוט מתפילת ראש השנה, מוסף של ראש השנה. זאת אומרת, מה אתה עושה בראש השנה? מה העניין שלנו שם? קודם כל צריך להפקיע מהתפיסה שאולי הגננת קצת התעתה אותנו בנו. ראש השנה זה לא יום דין פרטי. ממש לא. עובדה שעשו להזכיר חטאים. לפי הבן ישחי, אפשר בין התקיעות לעשות וידוי, אבל תסתכלו במחזורים, אסור לומר וידוי. כי ראש השנה זה יום של המלאכה של הקדוש ברוך הוא. שאני ממליך את הקדוש ברוך הוא, הדין הוא דין ברמה הזאת של האם, כבר הזכרנו את זה בשיעור הקודם, האם הבן אדם הזה כדאי להשאיר אותו? האם הוא ממליך אותי? האם הוא מקדש את שם השם? האם הוא מבצע את הייעוד שלו? אם כן, בכבוד. ולא ברמה של הדקויות עשה עבירה כזו או אחרת, אלא ברמה המהותית. מה הוא רואה לנגד עיניו? מה אנחנו רואים? איזה ייעוד אנחנו רואים? ועל פי הייעוד הזה, איך אנחנו מממשים את הייעוד הזה? אם אנחנו זוכים לממש, אומר הקדוש ברוך הוא, בכבוד, קבל עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 120 שנה, כיוון שאתה באמת עושה את ייעודך. אחרי שאתה יודע מי אתה ומה אתה, בראש השנה, יבואו 7 ימים, שבהם אומרים לך, אדוני, אתה שייך לנבחרת. אתה שייך לנבחרת של עם ישראל, אתה לא יכול להרשות לעצמך לפספס. ואז בעצם, כל יום כנגד היום של שנה שעברה. ימי ראשון כנגד כל ימי ראשון שעברו. אם אני בקבוצת כדורסל, והייתי לא רע, הייתי חצי פינה, אפילו פעם ניצחנו משחק כדורסל בעקבות סל על הבאזר, כמו שאומרים. אשרנו ואשר חלקנו. בקיצור, בא בן אדם, אם הוא כשלעצמו, והוא לא קולע, לא משתיים ולא משלוש, לא בתוך הקשת ולא בחוץ, בסדר. אבל אם אתה שייך לנבחרת, אתה לא יכול לפספס. היהדות והכניסה ליהדות היא לא גזענות, היא בעיקר תביעה עצמית. מי אתה? מה אתה? מה אתה עושה? איך, מה אתה עושה כדי לקדם את העולם? מה אתה עושה כדי שיבנה בית המקדש? מה אתה עושה שהעולם הזה יהיה כלי מחזיק ברכה? מה אתה עושה כדי שהעולם הבא יהיה פה? הרב ציודה היה אומר, מה זה עולם הבא? עולם שהולך ובא. יש פה אלמה דשיקרא, שם זה אלמה דקושטה, פה זה עולם השקר, שם זה עולם האמת. מה אני עושה כדי שהעולם הזה יחיה בצורה יותר אמיתית? בסדר? לכן בעצם זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. נזכרים באבות הקדושים. נזכרים במה הם עשו, ואיך הם חיו, ואיזה, מה היה בעומר חייהם, שהיה ממש לעומתי, לעומת כל מה שהיה מסביב. אנחנו נמצאים היום בעולם הרבה יותר מתוקן ממה שהיה פעם. תחשבו שאברהם אבינו יחידי, מונותאיסטי, מאמין באל אחד, וכולם עובדי אלים, שולפים מהכיס שלהם איזה פסלונצ'יק, משתחווים לו, מנשקים אותו, זובחים לו, עושים דברים מוזרים, והוא היחידי שחושב אחרת. איזו עוצמה. משם אנחנו צריכים לשאוב את הכוח שלנו בראש השנה. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם, כן? מה זה איש? לשון חשיבות. אשרנו שאנחנו זוכרים את הייעוד שלנו. אני עדיין במקום מספר 1, שורה במקור השלישי בתוכו. ופוקדנו בפקודת ישועה ברחמים, משמי שמי קדם. מה זה הביטוי הזה אומר? אנחנו רוצים שתפקוד אותנו, לפקוד זה פגישה, כן, כמו וידע, כן, אברהם פקד את, ואברהם פקד את שרה, כן? לשון פקידה, לשון תפקיד, לשון ייעוד, כן? את עם ישראל לא סופרים, כן, זה גם בסלנג מסתדר פה. למה? כי את עם ישראל פוקדים. מה ההבדל בין לפקוד לבין לספור? אסור לספור, נכון? דוד המלך נהנש על זה. אבל מותר לפקוד. מה? נשמע אותו דבר. לא. לספור זה לי חשוב כמה אנשים יש לי פה לצורך העניין. או כמה כסף יש לי. זאת אומרת, זה האגואיסטיות. שאני חשוב לי לדעת כמה יש לי. לפקוד זה אותו אדם שאני פונה אליו. הוא חשוב בעיניי. אתה תפקידך כזה. אני פוקד עליך. אני פוקד לך, נותן לך ייעוד. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אני פוקד כל אחד מכם. אני נותן ייעוד לכל אחד מכם. אנחנו מבקשים ממנו שהפקידה הזאת תהיה לאור משקפי שמי שמי קדם. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אנחנו הבנים של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, תפקוד אותנו בשמי שמי קדם, עם ייעוד גדול, עם מגמה גדולה, עם רצונות גדולים. עד כאן הייתי ברור? יפה. מקום מספר 2. הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם. אנחנו כל הזמן, כמו שאומר המסילת ישרים, אם אני רוצה לעלות על גג, אני צריך שתהיינה לי כל הזמן שתי הבטות. הבטה אחת על המגמה, אני רוצה להגיע אל הגג, הבטה שנייה על השלב הקרוב בסולם. אם אני אביט רק על השלב הקרוב בסולם, אני עלול להיתקע, כי אני לא אשים לב לאן אני הולך. אם אני אסתכל רק על המגמה הרחוקה ולא אביט על השלב הקרוב, אני עלול ליפול, כיוון שאני לא שם לב שכדי להגיע לשם אני צריך להתקדם שלב אחרי שלב. אומר לנו הנביא בישעיהו, אביטו אל צור חוצבתם. מצד אחד, תביט לאיפה הגיע אברהם, לאיפה הגיע יצחק, לאיפה הגיע האמות הקדושות, זה מצוין. יחד עם זה שתהיה לך עוד הבטה לשלב הקרוב בסולם. מה אני אמור לעשות ביום יום כדי להגיע לאותה מגמה? בסדר? בן אדם שאומר, אני רוצה להיות צדיק גמור, זה לא עובר מסך. טוב, מה אתה עושה כדי להיות צדיק גמור? מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה מחר בבוקר? למה לא סתם בבית המקדש הולכים עקב בצד אגודל, כי רק ככה מתקדמים ברוחניות, לא בפסיעה גסה, אלא עקב בצד אגודל, לאט לאט, מגמה רחוקה, מעשים קרובים. שני הבטות האלה מביאים אותנו למקום הנכון. מקום מספר 3. זכור לנו אהבת הקדמונים אברהם, יצחק ויעקב. יש ספר שנקרא מכתב מאליהו, הרב דסלר, הוא אומר שהאהבה זה פונקציה של נתינה. אם אני נותן, אני לומד יותר לאהוב. לא רק אם אני אוהב, אני נותן יותר, בסדר? שבן אדם נותן מעצמו, מקריב מעצמו, מוציא מעצמו, זה גורם לו יותר לאהוב. האבות הקדמונים, כן, וגם אנחנו ברוך השם, נותנים מעצמנו. נותנים מעצמנו, מקריבים את ליבנו, מקריבים את זמננו, לומדים תורה, מתקנים את המידות. כמובן גם האנשים שבשדות, והחיילים הקדושים, וכולם. עם ישראל כולו נותן את עצמו. הנתינה הזאת, הנתינה למגמה שהולכת ומתקדמת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, היא זו שיוצרת את האהבה ההולכת, מתחדשת, הולכת בגדילה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. תגידו לי, כל מה שלמדתם עד היום אתם זוכרים? מי אמר לא? חמור מאוד. טוב, זה נכון. לא כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו זוכרים, נכון? כתוב במשנה במסכת אבות. כל השוכח דבר מתלמודו, לא כתוב לכם זה פה, אנחנו רואים את זה בעל פה, כל השוכח דבר מתלמודו, כאילו מתחייב בנפשו. וואי, 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 וואי. אם למדת משהו ואתה לא זוכר, נגיד אחרי השיעור, חס וחלילה, מישהו לא יזכור משהו, זה לא עניין שלי, אבל הוא מתחייב בנפשו. הגאון מבילנה לוקח את זה מאוד מאוד רחוק. ולכן יש ישיבה של תלמידי הגרא בעיר העתיקה, שיש אומרים שיש 60 תלמידים, אולי יותר תלמידים, כל אחד אחראי על כרך במסכת בשס. 60 מסכתות, ההוא מרא דה בבא בתרא, ההוא מרא דה ברכות. יש לך שאלה על ברכות? אתה הולך לישראל. גמרת את הסיפור, יש לך פתאום שאלה בנזקי שכנים, הוא הולך לאלינצר, הוא בקי בבבא בתרא. וכן אז זה הדרך, הוא אחראי, שני הוריי אחראי על מסכת זבחים, כל הקורבנות, סגור על הכל. וככה הם לומדים בלופ את אותה גמרה במשך שנים, כדי לא להתחייב בנפשם. לוקח את זה ממש רחוק, אה? מה אתם אומרים? רעיון, לא? עוד רגע, אנחנו יהיה בסדר. happy end. אז תפיסה אחת היא באמת כזו שכיפשו אותו. אם אני לומד משהו ולא זוכר אותו, אני ממש מתחייב בנפשי. אספר לכם סיפור על תפיסה אחרת, סיפור שמספר אותו רבי נחמן. שהוא טוען שאדרבה, השכחה היא דבר מאוד מאוד חשוב. הרי כתוב לנו בפרשת האזינו, בואו תשלימו אותי, נראה אם אתם זוכרים. כן, זוכרים מה שלמדתם. צור ילדתך, יפה מאוד, ותשכח אל, רבותיי, 100 נקודות, כפיים. בסדר? צור, הקדוש ברוך הוא, ילדתך תשהו, ברא לך את כוח השכחה, נשייה, תאום הנשייה. מה אתה עושה עם הכוח השכחה? ותשכח אל מחולליך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שנשכח את האבונות שלנו, כדי שנוכל לקום בבוקר. מה אתה עושה עם אותו כוח שירד? אתה שוכח אותו. השם ישמור. אבל אומר רבי נחמן, יש גם דבר מאוד טוב, כמו שאמרנו עכשיו, בזה שלא כל דבר אתה זוכר. אם אנחנו היינו זוכרים כל נפילה שלנו, טוב, אתם צדיקים. אולי יש לכם חברים שהם זוכרים או לא זוכרים את מה שהם עשו. בכל מקרה, עד שהם יגיעו למכון מאיר, אז צריך האדם לומר לעצמו את הסיפור הבא שאני אספר לכם. כתבתי פה מעשה בחוויות נקובות. רואים? 3 נקודות. מה המעשה? היה מלך אחד שהוא אמר, תקשיבו, יש לי 2 שרים, מוישה וזוכמיר, בואו לפה. אתם רואים פה את החוויות האלה? אני מבקש, אני הולך, אני חוזר, שעה, שעתיים, אני חוזר, אני רוצה לראות את כל החוויות מלאות. יש פה אוצר של דבש, בסדר? אתם ממלאים את החוויות. טוב, כמה לשעה? נעשה לכם 80 שקל וזה, זה פחות או יותר השווי של שעת ניקיון פה בקיאת משה. 80 שקל על לשעה. חוזר אחרי 2, 3, 4, 5, בוא נגיד 10 שעות, בסדר? כמה כסף מגיע להם? 800 שקל. באיזשהו שלב, אחד אומר, בוא נע, תשים לב, בחבית יש חור למטה. אז מה אנחנו פריירים? אנחנו ממלאים את החבית הזאת, וכל הדבש נוזל למטה, אז בעצם המלך פה הסתלבט עלינו. אנחנו לא נקבל שום כסף. כי בעצם החבית לא תהיה מלאה לעולם. כי כל הזמן זה נוזל. ואז אומר רבי נחמן, דבר מפתיע מאוד. היו שם עוד כמה חבר'ה שעזרו להם. הוא אומר ככה, הטיפשים הפסיקו, והחכמים המשיכו למלא. אני לא התבלבלתי, בסדר? הטיפשים הפסיקו, והחכמים המשיכו. מישהו יכול להסביר לי מה הכוונה? למה אנשים החכמים המשיכו ולמה הטיפשים הפסיקו? בבקשה, כן, רק בקול. אתה אומר, משהו יהיה. מצוין, מה עוד? אתה אומר, יש פה איזה, הם קמבנו כאילו באיזשהו אופן, הם סגרו את החבית. לא יודע. המשיכו לקבל אצלך על? אתה אומר, הם היו אגונים, הם מצידם עשו מה שהוא אמר להם, ולכן אמרו, וואלה, משתלם, חבל, כאילו, מה זה משנה אם החבית מלאה או לא? העיקר שאנחנו עושים את העבודה, אמרו לנו למלא, זה זבשו, כאילו, מה, אפילו לא נדווח לו, מה, מצידנו להמשיך לעבוד, כן. איך? המלך אמר למלא. טוב, כמובן שכל התשובות נכונות, ומגיע לכם 100 נקודות. רבי נחמן אומר דבר מדהים. הוא אומר שמתי שהאדם, כל אחד מאיתנו נגיע לעולם הבא, כתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הוא אומר, עתידים להזכיר לנשמה כל מה שהיא שכחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי עניין שהתורה תעבור דרך כל אחד מאיתנו. יכול להיות שהיא לא תתפס בכל התאים האפורים, אבל עצם זה שהנשמה נפגשה עם כל התורה, כל הדברים הללו אנחנו זוכרים אותם, חברים. הנשמה זוכרת את הכל. אם הבן אדם, הכלי היחידי שלו לקבלה, זה השכל שלו, אז באמת מתסכל מאוד. מה? אני לא זוכר. שוב פעם, אני חס וחלילה לא מזלזל באמירה שאמר לנו מקודם הגאון מווילנה, כמובן, יש עניין לחזור, דיברנו על זה לא מזמן, נכון, לחיזוק דברי תורה, שאדם צריך לחזור על תלמודו. הוא אמר לו, אני מאוד נדהמתי לשמוע, רב צבי יהודה שלי, שאתה חוזר רק 3 פעמים, כמה פעמים אתה צריך לחזור? זוכרים 10 פעמים. כמובן שיש אחריות כלפי הלימוד, אבל אחרי ההשתדלות, ואחרי הרצונות, ואחרי הקמיות, ואחרי הרצינות, שבה אתה מתייחס ללימוד, אומרים לנו חז"ל, עתידים להזכיר לנשמה כל מה שהיא כביכול שכחה. מה זה אומר? זה אומר שבאמת בן אדם באמת הוא סוג של חבית נקובה. לא כל דבר אנחנו זוכרים, וזה דבר לכתחילאי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כוח השכחה, גם כדי שנשכח את העוונות, וגם כדי שחלק מהדברים לא נחשוב שאנחנו שופוני, הכל אצלי, אני יודע את הכל, אני סגור על הכל. סוף זה תמיד התחלה. יש עוד אלפי מדרגות, יש כל כך הרבה פנים לתורה, יש 280 לתורה, פנים לתורה, כמו שהסברנו בזמנו עם הבן איש חי, ש-70 פנים לתורה כפול לארבע, 280, פשט, רמז, דרש, סוד, כל כך הדברים נדרשים במאות פנים, מאות ואלפי פנים. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את ההשתדלות, ולזכור את הדברים, ולהגיע שמשנתו סדורה, אבל לא פחות מזה, לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל ממנה. הנשמה זוכרת את הכל. אם אני דואג שהצינור הזה, כולה אנחנו צינור. אם אני דואג שהצינור הזה יהיה צינור נקי, טהור, קדוש, אז הרשימו, כן, הרושם שהתורה הזאת שלמדתי, היא נטמעת בתוכי, וזה הופך להיות חלק ממני. זאת אומרת, אנחנו מזכירים מצד אחד דברים חשובים מאוד, יחד עם זה, אנחנו לא נבהלים מזה שחלק מהדברים אנחנו לא זוכרים קוגניטיבית, אבל אנחנו בוודאי זוכרים נשמתית. בסדר? אז זה לגבי עניין הזיכרון. אמר, מקור מספר 5, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם שיפרתם מעשיכם, הריני נעשה לכם כשופר הזה. מה שופר מכניס בזו ומוציא בזו? כך גם אני עומד בכיסא הדין ויושב על כיסא הרחמים, והופך לכם מידת הדין למידת הרחמים. טוב, פה אני כבר נכנס לנושא הבא. הנושא הראשון שאמרנו כאן זה היה הזיכרון. זאת אומרת, אנחנו באמת מזכירים את האבות, מה הם עשו, מה ה-DNA שלנו, מה הייעוד שלנו, מזכירים גם כלפינו וגם כלפיו, ובעזרת השם בצורה הזאת אנחנו נהיה נידונים לכף זכות, ובעזרת השם, קדוש ברוך הוא יאריך ימינו טוב שנותנו בנעימים. עכשיו לגבי הרחמים, יש לי קושייה. מה זה חודש הרחמים והסליחות? ממתי אנשים, כן, הכותרת של רחמים אותה אמורה להיות מעל מספר 5, שהוא, זה טעות שלי בעריכה. קדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אתם תתקיעו לפני בשופר, ואני גם כן יעבור, אני אנדוד מהכיסא דין לכיסא רחמים. יש לי שאלה. אנחנו יודעים שביהדות כתוב יקוב הדין את ההר, נכון? מה זה אומר בעברית? מי יכול להסביר? מה זה יקוב הדין את ההר? שברת? שילמת? אין כזה דבר. מה זה רחמים? מה פתאום רחמים? אם אנחנו נמצאים לפני יום דין, אז אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שישב על כיסא רחמים? רחמים זה ותרנות. והיהדות היא בדיוק הפוכה. היהדות מבטרת, כתוב עוד מעט אנחנו נראה. כל אומר, קדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. מה פתאום שאני אוותר לך? יש לך אחריות כלפי מה שאתה עושה. אז בכל, השאלה ברורה, נכון? מה זה חודש אחר הסליחות? אין מלך יושב על כיסא רחמים. הוא מתנהג בחסידות, מוכה לבנות תמו. מה פתאום? זה נצרות. לבקש שירחם עלינו, יחמול עלינו. מה זה הרחמים האלה? האם הרחמים הם ותרנות או שם הדבר אחר? אז בואו נצטט פה עוד כמה פסוקים. כתוב ככה, ברוך אתה השם שומע, רואים את הכותרת רחמים? השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, מה היא? זוכרים? מה הוא שואל אותו בגן עדן? אייכה, מה זה שאלה גיאוגרפית? הוא לא יודע איפה הוא? מה, איזה שאלה זאת? מה הוא שואל אותו שם? הוא שואל אותו שאלה עצמותית. שאלה עצמית, איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? מה, לאן אתה הולך? כן, אני גם לפעמים שואל בוואטסאפים, כן, שולח לי, אייקה, איפה אתה? הרב, אני פה, מה אכפת לי שאתה פה? אני רואה שאתה פה. שואל בן אדם, איפה היית שבועיים? אני פה. לא, לא, זה לא הנושא, זה לא העניין. אייקה, איפה אתה מונח? מה מעסיק אותך? לאיפה אתה הולך? מאין באת? שימו לב. אל מלך יושב על כיסא רחמים. ואחרי זה הזכרנו את המגמרא בבבא קמא עמוד א', כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. זאת אומרת, ותרנות זה בנצרות. ביהדות, כל דבר שעשית, כן, זה יש מחלוקת בין, זה קודם כל הקדוש ברוך הוא נותן לנו פור, אל תדאגו, הכל בסדר. למשל, כל ה... חושב דבר לעשות, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. בסדר? אם אני חושב משהו טוב, וגם אם לא הצלחתי לעשות אותו, הקדוש ברוך הוא מצרף לי אותה למעשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תשובה בבסיס העולם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הכל הולך אחר מחשבותיך, זה בסדר גמור, גם אם לא הצלחת, אתה מקבל את זה, אבל אתה נדרש לעשות מעשים, אתה בעולם העשייה. זה לא פדיחה. העולם הזה הוא לא פשלה אלוקית. הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן, כדי שנעבור דרך העולם הזה, על כל המאמורות שלו, העליות והירידות, ובעצם נעלה את הכל. טוב, אז אם ככה, אז מה אתם מבקשים רחמים? כדי להעצים את השאלה, עשיתי לכם פה איזושהי טבלה. אתם רואים רחמים? רחמים, לפני כן, סליחה. בואו נסתכל על הוותרנות. ותרנות, הגדרנו אותה כמילה גסה. ותרנות זו פשרה. זה מלשון ויתור, חוסר תביעה עצמית. לא נורא. לא בסדר, זה השטויות, נזרום, נחליק. בסדר? ואפילו עבודת אלילים, זה הפוך מהציווי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, חוסך שבטו, שונא בנו. אם אני עכשיו רואה מישהו, אני רואה מישהו מכם, עוד רגע נופל לתהום. אני, טוב, תן לו לזרום, מה? יש בחירה חופשית, הוא עוד מעט תובע ביוון מצולה, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרוחנית. מה יהודי צריך לעשות? לקפוץ, להציל את הבן אדם, לזרוק לו איזה מילה, להגיד, אחי, אל תוותר לעצמך, יש לך כוחות. אז אנחנו בחודש הרחמים והסליחות מבקשים בדיוק הפוך. זה ממש תמוע. אלא, מה צריך לומר? רחמים זה לא מלשון ויתור. רחמים זה מלשון רחם. אופה. שימו לב, אנחנו מגיעים לפאנץ'. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, סחור לנו אהבת קדמונים. אנחנו מבקשים בקשה, בבקשה, הקדוש ברוך הוא, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אני מבקש לחזור למציאות הראשונית שלפני החטא. אני מבקש לחזור אל הרחם. אני מבקש לחזור אל המקווה. נכון, מקווה התארה. למה טובלים במקווה? למה מקווה יוצר תארה מחודשת? כי בעצם מקווה הוא מדמה את התינוק בתוך הבטן של אמא. במי השפיר. כן, ההגדרה המינימליסטית של מקווה זה אמה וחצי על, חצי, על אמה ועל אמה. למה? כי קומת אדם יכולה להתכנס באמה וחצי על אמה. למה? כי עכשיו תהיה עטוף במים. תהיה עטוף בחסדים. תהיה עטוף באמון, כמו שכתבנו כאן. רחמים לשון רחם, הכלה, דאגה, דרבון. זה מה שאנחנו מבקשים, אנחנו לא ביקשנו לוותר לנו. בסדר, זה מאוד מאוד חשוב, שערב ראש השנה, זה מה שנשים בקופסה. לפעמים אנשים טועים בזה. אני לא מבקש שתוותר לי. אני מבקש שתיתן בי אמון מחודש. אני מבקש שתיתן בי, שתדרבן אותי. אני מבקש שתיתן לי רוח גבית. זה אני מבקש. ממילא זה לא מתכתב בכלל עם הוותרנות, זה משהו אחר לגמרי. דאגה, דרבון, אמון, רוח גבית. אתם רואים שזה כתוב בטבלה שם מימין? שיפור עצמי, בדק בית אישי. אם אני בא לבן אדם, ואני אומר לו, יש שתי אפשרויות לבקר בן אדם. אחד, אני אומר לו, נו, מה יהיה איתך? תגיד, אתה מצפה שאני אבטר לך? אני הולך להיכנס לך בצורה. זה אפשרות אחת. לא, 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 תוותר. אפשרות אחרת שתגדל את הבן אדם, ואני עסוק בו ולא בי, זה זה שאני אגיד לו, אני כל כך מאמין בך. זה לא מתאים לך. אדם בגודל שלך, אדם בעוצמות שלך, אדם עם עבר כל כך מפואר, אדם עם אבות ואימהות כל כך קדושות, עם עוצמות כל כך גדולות, לא יכול להיות שתהיה כזה קטן. זה לא יכול להיות, ברור? זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו לא מבקשים הקטנה שלנו, במה שנקרא להעביר אותה, אלא אנחנו מבקשים שתתייחס אלינו בגדלות, תדון אותנו לקו זכות, תאמין בנו ממילא, אנחנו נצא יותר גדולים. עשרות פעמים, הרב קוק אומר את זה בכתבים שלו, להפסיק לאתרג את האנשים. אנשים מפחדים מזה שהילד שלהם ייכשל. לא! תגיד לו אדרבה, גם לילדים קטנים וגם לילדים גדולים כמונו. תעבור דרך הכאב, תעבור דרך האתגר. הדבר הזה יגדל אותך, הדבר הזה יעצים אותך. וזה מה שאנחנו מבקשים. כתבתי פה גם, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מ-100 מלכיות. מה זאת אומרת? אם אתה נותן בי אמון, אז זה גורם לי שהמרדות, כאילו נפילת האסימון, תתבצע על ידי, ולא על ידך, לא גורם חיצוני גורם לי להשתפר ולתקן, אלא אני בעצם אומר, וואו, אני שייך לכזה גודל, איך אני יכול להתנהג בצורה קטנה? זה לא שייך בכלל. חייב לספר לכם סיפור, והסיפור הסיסי, אתם מוכנים? שימו לב, זה היה לפני 30 שנה פחות או יותר, 27, באו לאיזה זוג הורים, הייתי ראש מכינה קדם צבאית, איזה זוג הורים, הם מתקשרים אליי, אומרים לי, תקשיב, יש לנו זבל של ילד. הייתי בתחילת דרכי, שמעתי הרבה תארים, אבל לשמוע כזה דבר מהורים, לא שמעתי בחיים. טוב, אמרתי להם, טוב, אתם אולי תבואו לפה ונראה מה עושים וזה, אולי נראה אם זבל יוצא וזה, קיצור. הם באים, אני רואה אותם, יש להם לוק, כאילו אנשים נורמטיביים לחלוטין. הבן שלהם לא דיבר איתם 2.5 שנים. הוא היה ילד חוץ, הם נתנו לו כזה, אז היה כזה שאפשר להתקשר קצוב, כאילו, לא זוכר איך קוראים לזה. קיצור, טלפון לזמן מסוים, קצוב לתת כמה שיחות, ובזה שמסתיים את התקשורת ביניהם, לא חגים, לא שבתות, לא כלום. למה? בגלל שהחזות שלו, היא תקלקל להם את השידוך. של הבנות האחרות. אומר לי, אבא, תקשיב, אני מאוד מאוד מאוכזב, הוא כבר הפסיק ללכת בצורה כזאת, עם חולצה לבנה ועם מכנסיים שחורים, וזה. הוא מדבר איתי על מכנסיים שחורים וחולצה לבנה, והבן שלו בכלל באשפתות. עושה מעשים שלא יעשו, חי בהפקרות, אבל לאבא והאמא היה חשוב הצד החיצוני. טוב, הם מגיעים, אני רואה אותם, אמרתי, טוב, מה נעשה? איך אני, מה אני יכול לעשות עכשיו? קודם כל, לא ידעתי שהם יגיעו, אבל הם הגיעו. הפנימיה למטה, בית המדרש למעלה, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, סעדיי במרומים, תעזור לי, אני הולך לעשות סולחה. אני הולך בשיטתו של אהרון הכהן. באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, ההורים שלך כל כך שמחו לבוא לפה, חבל לך על הזמן. מה, אני לא רוצה לראות אותם בכלל. עכשיו הייתי קורא לו בייגלה, למה? היה לו יותר חורים מבגדים, כאילו כמו... בייגלה שם חיבה כזה. אמרתי לו, בייגלה, לא, תתלבש, תעשה משהו. חוזר להורים, אמרתי להם, הוא רק שמע שבאתם, הוא מתארגן על עצמו, מבשם את עצמו, כדי להגיע במיטבו, הלכתי, חזרתי, הלכתי, חזרתי, טוב, אחרי רבע שעה, נוצר המפגש. תהיו איתי. לא פחות מחנות פריזרים. הוא נכנס, שניהם כאלה חמורי סבר, גם הוא, גם הם, רק אני, כאילו, עומד בין הפריזרים. וזה, אמרתי, מה אני אעשה? איך אני ארכך את המציאות הזאת? שכה אחיה, ניגשתי אליו, נתתי לו נשיקה על המצח. לבן. איך שהאמא, ידעתי שזה יעשה להם את זה, איך שהאימא ראתה אותו, אימא, רחמים, נכון, רחם, גידלה אותו, אני פוגש, מכיר אותו, באמת, פחור לא פשוט, מאתגר, אגוז קוקוס, אבל, ובייגלה, קיצור, אבל, ואז אימא התחילה לבכות, ואז אמרתי, תראו, היה ככה וככה, בעזרת השם, טטטטה, קיצור, הכל נראה יותר טוב, הוא באמת אתגר אותי, עשה לי כל מיני דברים לא פשוטים. יום אחד הוא הביא סוסים. אמרתי לו, מה זה הסוסים האלה? הוא אומר, תשמע, יש ניווטים ואני אין לי כוח ללכת וזה. אז ראיתי סוס, עכשיו הסוס הזה של ערבים. אמרתי לו, טוב, ומה זה? אמרתי, מה אני אעשה שגם השיח הגיע? מה אני יכול לעשות? תגיד, אתה נורמלי. עוד מתאים לנו פה אינטיפאדה. בית רימון זה מעל כפרים ערביים. טוב, זה אחד. אחרי זה היה עוד מקרה, הוא הזמין משטרה. למנהל הקיבוץ. למה? כי הוא לקח לו איזה כלב שקראו לו טופק, הוא קשר לו את זה ליד המפעל, והוא הזמין לו למנהל הקיבוץ, שבעצם המכינה סוחרת ממנו את המקום, וצ'קלקות ליד הזה, 12 בלילה, רב, רן, איפה אתה? וזה. אמרתי לו, מה קרה? אשתו אומרת לי, למזל שהמנהל הקיבוץ לא היה ער, הבנדיט הזה הזמין לבעלי משטרה, מה הולך פה? אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב, קראו לו שין, השם שמעו במראה, אמרתי לו, שין, תעשה טובה, אתה חייב לבטל את התלונה, כי... ועוד כהנה וכהנה אטרקציות, אמרתי, אני חייב לעצור את זה, כי השלב הבא, הוא הביא לי דינוזאורים, זה מסוכן. מה עשיתי? וכאן אנחנו מגיעים לרחמים. באתי אליו, אמרתי לו, תגיד, נכון, אתה קורא לי לפעמים אבא? אז הוא אומר, כן, כן אבא. אמרתי לו, תקשיב, אני לא הולך להעיר אותך לתפילה, לא אומר לך מה לעשות, אם להיכנס לשיעורים או לא. יש לך שבועיים שאני מאמין בך שאתה יכול להשתנות, אבל זה באמת תלוי בך. אני מאמין בך. אני מאמין בכוחות שלך. אני מאמין ביכולת שלך להשתנות, אבל אני גמרתי להיות השעון המעורר שלך. טובה מרדות אחת בליבו של אדם את המלכיות? בוא נראה אם זה מתקיים בך. בעוד שבועיים אנחנו מתכנסים, ונראה מה יהיה. עכשיו, לראות את הבחור הזה במצב מעונך, בשעה אחת, שתיים, זה חידוש עצום. פתאום, אני רואה שהוא, כן, נפרדנו, והוא יוצא לדרך, הקלנדר, הזמן מתחיל לתקתק. יום למחרת, פשט, הסתפר. יום אחר כך, בשעה שמונה הוא כבר בבית מדרש. מתחיל להתפלל, מתחיל להתלבש. מה קרה? עשיתי לו את מה שבעזרת השם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. חוס ורחם עלינו. תחזיר אותנו לרחם שלך. תחזיר אותנו לאמון שאנחנו יכולים לחיות אחרת. גם אם עשינו כמה שטויות במשך השנה הזאת, או במשך השנים הללו, הלכנו, ירדנו, עשינו, שברנו. אנחנו מבקשים שהרחם יחזור בחזרה. וזה היה פשוט פלאי פלאים מפולאים, איך שהבחור שכזה השתנה. למה? כי בסך הכל התנהגתי במידה שהקדוש ברוך הוא מודד לנו. וככה בן אדם השתנה. וזה גם אני מאחל לכל אחד מאיתנו. בדקות הקרובות בוא נמשיך. הסיפור עוד יותר מורכב, עשיתי לכם את זה קצר. אומר ילקוט שמעוני על ספר עמוס, עבודת אלילים ותרנית היא. ותרנות זה אצל הגויים. אצל עם ישראל, כמו שאמרנו עכשיו, אנחנו לא מבקשים רחמים כדי שתוותר, אנחנו מבקשים רחמים כדי ש... נוכל לעמוד בפניך בפוזיציה אחרת מתוך האמון שאתה נותן לנו. וכאן כתבתי בכוכבית, כרחם אב על בנים הדין נשאר, האתגרים ניכרים, כלומר ברור מה אני אמור לעשות, המטרות ניצבות, אבל בעיקר אנחנו ניצבים, אנו זוכים לרוח גבית ממך, אתה עוזר לנו, אתה דוחף אותנו. בניגוד לאומות העולם, שאנחנו עושים מצוות ומתקנים את המידות ולומדים תורה, אנחנו לא יוצרים את הקשר איתנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו חושפים את הקשר שלנו. אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה. אומר רבי מאיר, אף על פי שחטאו קרועים בנים, מה שלא תעשה, איפה שלא תלך, לאן שלא תיפול, אתה נשאר הבן שלי. למה דווקא הדימוי הזה? אפשר לא עלינו להתגרש, שמשמור. אפשר להתפטר, להתפוטר, כל מיני הקשרים אחרים יכולים להיגמר באחת, ברגע אחד. אבל קשר של אבא לילדים זה קשר ביולוגי שאי אפשר לנתק אותו. אנחנו אומרים כרחם אב, אם כבנים, אם כעבדים. אבל עדיף בנים. אם עבדים, רחמנו כרחם, אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. מה אנחנו עושים בסך הכל? כשאני מקיים מצווה, למשל, אני אוהב לקרוא לזה משל החשמל. יש פה מתק, פה בצד, והוא מדליק את המנורות, התנורות הללו, בסדר? איך זה, אני לוחץ פה, ושם נדלק אור, כי יש פה גידים של חשמל שעוברים ומחברים. אם אני אחפור פה תעלה, אני אגלה שיש קשר בין הנורה לבין המתק. כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו מתקנים את המנורות, אנחנו בעצם חוצבים את התעלות הללו ומגלים, וואו, יש קשר בינינו ולקדוש ברוך הוא בכל מקרה. רק עכשיו אנחנו חווים את זה כקשר בר קיימה. הנה, אנחנו רואים מה הקשר בין זה שאני עושה מצווה לבינך הקדוש ברוך הוא, בינך לבינינו. בין התורה לבין התשובה לבין המצוות. ברור? אנחנו לא יוצרים את הקשר, אלא חושפים את הקשר. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם יתחדש אליו בכל יום, וילמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תסייע בידנו, אנחנו לבד לא יכולים. הננו בידיך כחומר ביד היוצר, כן? אתה איתנו, תסייע בידנו. אנחנו פותחים איזשהו פתח כפתחו של מחט, תסייע לנו שזה יהיה כפתחו של עולם, כדי שאנחנו נוכל להתקדם. אנחנו ממש צריכים לסיים, כי אני גם ממהר למכון לב. שימו לב, מידות הראייה, ערך תיקון. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ואינו יודע את ערך נפשו. זאת אומרת, כדי לתקן, אני צריך לדעת מי אני. כדי לתקן, אני צריך להחזיר את האמון שלי בעצמי ובעם שלי. ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשי בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. אין לי סיכוי, מי אני בכלל? כל כך הרבה פעמים נפלתי. למה אני שייך? הנה, בבקשה, כל החבר'ה שלי זה אמור לי מחבריך, אמר לך מי אתה, גם החברים שלי אותו סיפור. לא, 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 אדוני. אתה הבן של אברהם, של יצחק, של יעקב, של רחל, של לאה. אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה בן של מלך. אתה בן מלך, אתה לא בן כפר. אתה אדם גדול. מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, בכל מידה טובה, כל לימוד הגון, בכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, אפילו שיחה נאה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו, ובהמשך הוא אומר, זה לא רק עניין אישי, זה גם עניין כללי, נמצא, אני דילגתי קצת, שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, מתרומם כללות נפשו בהווייתה, וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. כלומר, אני מתקן, בגלל שאני לא לבד פה בסיפור הזה, אני יחד איתי מתקן את כל העם ואת כל העולם. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים מה זה יהודי? לסיכום, מה ראינו היום? שאנחנו, ויש פה את הפסקה השנייה, תעשו שיעורי בית, שני עקרונות חשובים. עיקרון אחד היה הזיכרון, לזכור מי אנחנו, מה אנחנו, ולא איזה אירוע אפיזודי כזה שהיה ואיננו. זה זיכרון שהוא מאוד מאוד ממשי, ומאוד נותן לנו כוח, בעיקר מי אנחנו, ולמה אנחנו שייכים, ולאיזה גודל אנחנו שייכים, ומי ההורים שלנו, ומה עובר לנו בדם, ואיזה שאיפות גדולות יכולות להיות לנו. כל אחד מאיתנו יכול להיות בבסלי, כל אחד מאיתנו יכול להיות הרב מרדכי אליהו, כל אחד מאיתנו יכול להיות אברהם אבינו. אנחנו שייכים לעוצמות ועניינים גדולים, וזה אנחנו הזיכרון. גם מולנו, מזכירים לעצמנו, וגם מול הקדוש ברוך הוא. זה הזיכרון, העניין אחד. והשני, שאנחנו מבקשים רחמים. אנחנו לא מבקשים שתוותר לנו, אנחנו מבקשים תהיה לנו כרחם. תגן עלינו, תאפשר לנו, תן לנו הזדמנות חדשה, בעזרת השם, ללכת ולהתעלות. יהי רצון שגם הזיכרון וגם הרחמים יתקיימו בכל אחד מאיתנו. בשורות טובות, ישועות, נחמות ונקמות. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, שר הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך רבה לתורה לצפות, שנאמר, אמנה יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.